פסחים, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, 8 שורות מלמעלה במילים והרי תרומה. לפני 3,333 שנים, בהי סיוון, בית אלפים, תף מם ח' לבריאת העולם. היה יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת, לא היה פרשה באותה השבת, למרות שלמוחרת בבוקר, היה בעל קורא שקרא בתורה, זה היה פעם היחידה בהיסטוריה. קדוש ברוך הוא בעצמו ירד למוחרת בבוקר, בשבת בבוקר על הר סיני, ואמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הפסוק בסוף פרשת משפטים שבספר שמות מתאר מה שהיה באותו יום שישי. עם ישראל בנה מזבח, הקריבו קורבנות, ואז הפסוק אומר, ויחזו את אלוקי ישראל, התרגום מתרגם שהם ראו את כבוד השם, ויוכלו וישתו. אומר התרגום, הם לא אכלו ושתו. רק מה כן? אני קורא את הלשון, תרגום אונקלוס. ואבו חדן בקורבנהון, הם היו שמחים עם הקורבנות שהם הקריבו, דהתקבילו ברעבה, שהתקבלו ברצון, הם ראו שהקורבנות שלהם התקבלו ברצון, הם כל כך התרגשו, כל כך שמחו. זה היה כאילו אכלן ושתן. ההנאה שלהם הייתה כל כך גדולה, שהם הרגישו כאילו הם אכלו ושתו. זאת אומרת, כשהיה להם הנאה, התורה קוראת לזה שהם אכלו. כותב בספר החינוך, אחד מהראשונים, במצווה קי"ג, שיחנה ההנאה לאכילה. רואים מפה שהפסוק מכנה הנאה במילה אכילה. אומר רבי אבאו, כל מקום בתורה שהתורה כותבת לא תאכלו, הכוונה לא תהנו. כי התורה כותבת אכילה, היא מתכוונת להנאה, כמו שראינו כאן, התרגום אומר, ויאכלו וישתו, הם לא באמת אכלו ושתו, אלא היה להם הנאה גדולה שהם ראו שהקורבן שלהם מתקבל לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, שזה היה נחשב כאילו הם אכלו, כאילו הם שתו. זה מביא אותנו להסבר נפלא, ליסוד הזה של רבי אבאו, שהוא אומר, תחפש בכל התורה, אנחנו באמצע סיור מרתק, ללכת בעקבות המקומות שבתורה שכותבים שם לשון אכילה, כל מקום שכתוב לשון לא תאכלו, לא תאכל, לא יאכל, גם לא יאכל. זה הכוונה לא רק לשון אכילה, זה לא הכוונה רק לא לאכול, אלא הכוונה גם לא ליהנות. לעומת זאת חזקיה אומר, לא, לא כל מקום שכתוב לא תאכלו, הכוונה לא תהנו. איפה שכתוב לא יאכל, עם צעירים מתחת היוד, זה הכוונה לא יהיה לך דבר המביא לידי אכילה, דיינו הנאה. כשכתוב לא יאכל, הכוונה גם איסור הנאה לפי חזקיה. אבל כשכתוב לשון אכילה, זה הכוונה רק איסור אכילה. אבל לעומת זאת רבי אבאו סובר, כל מקום שכתוב לשון לא תאכלו, לשון אכילה, זה הכוונה, זה כולל גם איסור הנאה. שאלת הגמרא ככה? כל מקום שכתוב לא תאכלו, זה הכוונה גם לא תהנו. והרי תרומה. תרומה מפרישים מהתבואה, מהפירות, נותנים את זה לכהן. לישראל אסור לאכול תרומה, גם לא ללוי. הם נחשבים זר לעניין תרומה. התורה אוסרת לישראל, אוסרת לזר לאכול תרומה. איך הפסוק אומר? דרחמנה אמר, וכל זר לא יאכל קודש, הכוונה לתרומה. אז לא יאכל, לפי רבי אבאו, אסור גם ליהנות. אם ככה יש לי קושייה עצומה. ותנן, המשנה אומרת, שבת. אסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, זה בערך קילומטר. אחד צריך לצאת יותר מ-2,000 אמה, יש לו תקנה. יכול לעשות עירובי תחומין. הוא שם בסוף 2,000 אמה אוכל, מזון, שתי סעודות, ואז הוא אומר, פה אני קובע, פה אני שובט בשבת הזאת, גם אם אתם רואים אותי שאני נמצא בעיר, אז אני הלכתי לבקר בעיר. בעיקרון מקום שביטתי זה במקום שאני שם מזון שתי סעודות, ואם ככה אני יכול ללכת 2,000 אמה מהמקום של עירובי תחומין, אני יכול ללכת 2,000 אמה אל העיר, ועוד 2,000 אמה ממירובי תחומין להתרחק מהעיר. בסופו של דבר, בשבת הוא יכול ללכת 2,000 אמה מהעיר עד המקום שהוא שם את העירוב, ועוד 2,000 אמה להתרחק יותר. סך הכל להתרחק 4,000 אמה מהעיר. האדם רוצה לשים מזון שתי סעודות, הוא רוצה לקחת תרומה. אז אם הוא כהן, שיקח. אבל אם הוא ישראל, מותר לו לקחת תרומה? והרי תרומה. אמרנו שהתורה כותבת שזר לא יאכל קודש ותנן, מערבין עירובי תחומין לנזיר ביין, תכף נדבר על זה, ומערבין לישראל בתרומה. אפשר לעשות עירובי תחומין לאדם שהוא ישראל, שהוא לא כהן, על ידי תרומה. למרות שהתורה אומרת לא יאכל, ולפי רבי אבהו זה כולל איסור הנאה, הוא איזה הנאה שיהיה לו, כשהוא יחד בשבת 4,000 אמה, ואתה אומר שמותר לו ליהנות מתרומה, למרות שכתוב לשון אכילה. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אתה צודק, בדרך כלל לשון אכילה זה כולל גם איסור הנאה לפי רבי אבהו, רק לגבי תרומה זה, יש לימוד מיוחד שתורה כותבת, שמותר לישראל ליהנות מתרומה. שני הטעם, דאמר קרא, הפסוק אומר, ונחשב לכם תרומתכם, הכוונה הקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל, נחשב לכם תרומתכם שלכם. הפסוק ממשיך כדגן מן הגורן. זאת אומרת, שלכם יהיה. ההנאה של התרומה מותרת לישראל, ולכן אפשר לעשות עם זה עירובי תחומים. שואלת הגמרא, רגע, זאת אומרת, התורה כותבת במקום תרומה, תרומתכם. מה היתור הזה בא ללמד? אז לפי דעתו של רבי אבהו, זה בא ללמד שזה שלכם, שזה מותר בהנאה. אבל חזקיה לא צריך את היתור הזה ללמד שזה מותר בהנאה, כי לא כתוב כאן לא יאכל, כתוב רק איך הלשון המדויקת, לא יאכל. אז כמובן שזה מותר בהנאה. אז למה התורה צריכה לייתר ולכתוב תרומתכם? וחזקיה ואידך, למה כתוב תרומתכם? לפי דעתו, זה לא ייתור מיוחד, אלא ככה דרך הכתוב לכתוב. תרומתכם דכל ישראל כאמר. תרומה של כל עם ישראל, כל אחד ואחד שמפריש תרומה, אז התרומות יחד זה לשון רבים, אבל זה לא בא ללמד אותנו שהתרומה מותרת בהנאה, כי אנחנו יודעים לבד שהיא מותרת בהנאה, כי התורה מעולם לא אסרה את זה בהנאה לפי דעתו של חזקיה, כי כתוב לא יוכל, לא כתוב לשון של איסור הנאה. שואלת הגמרא, עכשיו עוברים לדין הקודם שלמדנו במשנה, שמערבין לנזיר ביין, מותר נזיר שקיבל על עצמו נזירות, אז מה שאסור עליו זה שלושה דברים בלבד. אסור לו לאכול או לשתות מכל מה שיוצא מהענבים, יין. אסור לו להסתפר, להתגלח. ואסור לו להתאמה למתים. אלה הם שלושת הדברים שאסורים לנזיר. והרי נזיר, תרחמנה אמר, מחרצנים ועד זג, קליפות של ענבים, גרעינים של ענבים, כל דבר שיוצא מענבים, יין, לא יאכל. לא יאכל. כתוב לשון אכילה. ליהנות מותר? לפי דעתו של חזקיה, כן, כי לא כתוב לא יאכל. אבל לפי דעתו של רבי אבהו, אסור גם ליהנות מיין. נזיר אסור ליהנות מיין. ותנען, בכל זאת המשנה אומרת, מערבין לנזיר ביין, אפשר לעשות עירובי תחומין לנזיר על ידי יין, למרות שהיין הזה אסור לנזיר לשתות אותו. אתה רואה, למרות שהתורה כותבת, לא יאכל, בכל זאת ליהנות מותר. מתרצת הגמרא, אמר זוטרא, תירוץ. באמת שכתוב לשון איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה. אבל לגבי נזיר, התורה מפורש מתירה לו הנאה מיין. שאני הטעם דאמר קרא, כל ימי נזרו, נזרו שלו. זאת אומרת, הפסוק בהמשך שם כתוב, מכל אשר יעשה מגפן היין וכו'. זאת אומרת, הענבים הם שלו, היין הוא שלו, רק שאסור לו לאכול מזה, אסור לו לשתות מזה, אבל ליהנות מותר לו ליהנות מיין, ככה התורה כותבת, שלא יהיה, זה התירוץ. רב אשי מנסה להביא תירוץ נוסף, רב אשי אמר, קדוש יהיה, הדבר היחיד שהתורה אומרת שהוא קדוש, שהוא אסור בהנאה, זה רק גדל פר השיער ראשו. השיער שלו קדוש, גידולו קדוש. השיער באמת אסור בענק, כמו שהתורה אומרת, שכשהנזיר מסיים את ימי נזירותו ומגלח את שערו, הוא חייב לשרוף אותו, התורה כותבת שם, שהוא שורף את זה ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, מבשלים שם את הבשר של הקורבן שלמים, בתוך האש, שם שורפים את השיער של הנזיר. הוא אסור בענק, אבל רק השיער, גידולו אסור בענק, אבל אין דבר אחר אסור בענק, אין דבר אחר קדוש. ככה הרב אשי בא לתרץ, אבל הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה. כי מידי ואין דבר אחר כתיב? וכי כשהתורה אומרת על השיער שהוא קדוש והוא אסור בהנאה, היא שוללת ואומרת שיין מותר כן בענה? לא. תורה לא אומרת אין דבר אחר קדוש. אלא מחברת מחובר וברור כדמרזוטרה, כמו התירוץ של מרזוטרה שאומר שזה שכתוב נזרו מגפן היין, זה אומר ששלא יהיה גפן היין. זאת אומרת שיהיה מותר לו ליהנות מענבים ומיין לנזיר. רק לאכול ולשתות יהיה אסור. אנחנו עוברים לתחנה הבאה במסלול המרתק שבו אנחנו עוברים אחרי כל המקומות שהתורה כותבת לשון איסור אכילה, ולראות האם באמת זה כולל גם איסור הנאה או לא. והרי איסור אכילת חדש, הזורעים בדמעה, החקלאים עבדו, השקיעו הרבה עבודה בשביל לחרוש, לזרוע את כל העבודות של השדה, והנה ברינה יקצורו, מגיע החורף, ירדו גשמי רצון, ברכה ונדבה, וערבו את פני האדמה. עכשיו, כל התבועה צומחת, ובא החקלאי, רוצה לקצור את התבועה. אומרת לו התורה, לא, אתה לא יכול לקצור. הקצירה הראשונה של התבועה צריכה להיעשות בשביל מי שהצמיח לך את התבועה הזאת, בשביל הקדוש ברוך הוא. הראשית מהתבועה צריך לקצור בשביל, הבאתם ראשית קצירכם אל הכהן, צריך לעשות מזה מנחה, מנחת העומר. זה ספירת העומר גם כן, עושים ספירה של 49 יום, מאותו יום שבו מניפים את העומר, מביאים מנחה חדשה להשם, מנחה בפסח, ביום ראשון של חול המועד פסח, בתזיים בניסן, מביאים מנחה מיוחדת מאותם סעורים, מהסעורים הראשונים של התבועה החדשה, מניפים את זה בבית המקדש, וזה מתיר את כל התבועה החדשה באכילה, מחוץ לבית המקדש. זאת אומרת, שאסור לאכול מהתבועה החדשה עד יום ראשון של חול המועד פסח, עד שמביאים את המנחת העומר בבית המקדש. איסור חדש, דרך מנה אמר, כל מיני סוגים של צורות, מה שעושים מהתבועה, לחם וקלי וקרמל, שזה חדש, לא תאכלו. איסור אכילה. עד עצם היום הזה, עד אביכם, את הקורבן אלוקיכם, עד שמביאים את מנחת העומר. זאת אומרת, איסור חדש, איסור לאכול מהתבועה החדשה. איך התורה מתנסחת? לשון איסור אכילה. זה מותר בענה? בוא נראה. ותנן קוצר לשחת. מותר לקצור תבועה מהחדש, למרות שעדיין לא קצרו בשביל העומר, אם הוא קוצר תבועה שעדיין לא גדלה כל צורכה, אלא היא גדלה בגודל של שחת. כשהיא עדיין עשב, זה לא נחשב קציר, זה לא נקרא קצירה שאסורה. וכן מאכיל לבהמה, אם הוא קצר מהתבועה החדשה, הוא יכול לקצור חיטים גמורות מהתבועה החדשה. מותר להאכיל מתבועה חדשה לבהמה? זה אסור הרי באכילה. בסדר, אני לא אוכל, הבהמה אוכלת. כן, אבל אם הבהמה אוכלת, אתה נהנה מזה. כתוב, לא תאכלו. לפי רבי אבאו זה כולל גם איסור הנאה. אם אתה מאכיל הבהמה, אתה נהנה מזה. איך מותר להאכיל הבהמה? מתרצת הגמרא, אמר רב שמעיה, שני אתם, שם זה שונה, אתה יודע? כשהתורה אומרת איסור אכילה זה כולל גם איסור הנאה, אלא אם כן היא כותבת מפורש שמותר לך ליהנות, וזה כתוב שם שמותר ליהנות. דאמר קרא, קצירכם. הקציר הזה הוא שלכם יהיה. זאת אומרת, מותר לכם ליהנות, קצירכם שלכם יהיה, מותר לכם ליהנות מהתבועה החדשה. לכן אפשר להאכיל לבהמה. זאת אומרת שיש ייתור מיוחד שהתורה מייתרת לכתוב קצירכם, קציר שלכם. לא כתוב סתם קציר, אלא קצירכם. בשביל ללמד אותנו שזה מותר בענה. רגע, לפי חזקיה זה גם ככה היה מותר בענה. כי חזקיה סובר שכשכתוב, לא, איך כתוב כאן? לא תאכלו? נו, זה רק לא לאכול, ליהנות מותר. אם היה כתוב לא יאכל, אז הייתי אומר, זה גם אסור בענה. אבל כאן כתוב לא תאכלו, אז ברור שזה מותר בענה. בשמה התורה הייתה צריכה לייתר את שתי האותיות האלה, חף ומם, קצירכם, שמה? ואידך, אומרת הגמרא, נכון, זה לא, התורה לא התכוונה באמת לאיזשהו איתור מיוחד, רק לפעמים התורה מדברת כלשון בני אדם. קצירכם לכל ישראל, מה שמה? זה לשון רבים. תראה, אתה יודע כמה שדות יש? ענף החקלאות הוא ענף אדיר. יש הרבה קציר שלכל עם ישראל, לכן זה לשון רבים. שאלת הגמרא עכשיו קושייה, לא רק על רבי אבאו, הפעם הקושייה היא גם על חזקיה, כי כתוב כאן לא סתם לשון אכילה, כתוב יאכל, לא יאכל. והרי איסור אכילת שרצים, דרחמנה אמר, שקץ הוא לא יאכל. זה אומר שגם אסור ליהנות. בואו נראה. ותנן, ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם. לא שהם בכוונה הלכו לצוד, אלא הזדמן, הם הלכו לצוד, חיות, עופות, דגים, תאורים שמותרים. אבל בטעות הם צדו מינים טמאים. בטעות נכנס במצודה איזה אריה או איזה, לא יודע, איזה שרץ. הרבה כסף. תמכור את זה לאיזה גן חיות. צריך לצוד איזשהו חיה מאוד מאוד נדירה. אמנם היא אסורה באכילה, אבל אתה יכול למכור אותה לאיזשהו ספארי, שמורת טבע. האם מותר למכור? הרבה כסף. אבל כתוב לגבי איש רצים, לא יאכל. זה אסור בענה. בכל זאת אומרת המשנה, מותרים למוכרן לנוכרים. אז אתה רואה שזה מותר בענה, למרות שכתוב לא יאכל, שרצים מותרים בענה. תראה את סגמה השני, אתם. כפסו כותב אחר כך, ושקץ יהיו לכם, שלכם יהיה, שמותר ליהנות מהשרצים. שואלת הגמרא, רגע, אז למה שלא ילכו לצייד מיוחד, לצוד את הבעלי חיים הטמאים האלה? אם יזדמנו מינים טמאים, הם מותרים בענה. אם כתוב שלכם יהיה, אז אפילו הולך להתחיל הנמי, שמותר ללכת לצוד, לעשות מסע צייד, בשביל לצוד, הם בעלי חיים אסורים. תרץ את הגמרא, לא, זה אסור. שאני יחה, אתה יודע למה לך תחילה אסור ליהנות מהם, אסור ללכת לצוד אותם? אתה אמר קרא, ושקץ יהיו לכם, אמנם כתוב לכם, אבל כתוב יהיו. יהיו זה לשון הוויה. הם בהוויה של שקץ. בהווייתם יהיו. לך תחילה הם באיסור גם לא ליהנות מהם. אל תלך לצוד בעלי חיים שאסורים באכילה. טוב, אז אם כן, יש לנו פה מצד אחד, שהתורה אומרת, לא יאחד. אסור גם בהנאה. אבל מיד אחרי זה התורה אומרת, שקץ יהיו לכם. מותר בענה. משמע תורה צריכה מצד אחד להתיר, לאסור בענה ואחר כך להתיר בענה. אם זה מותר בענה, אז לפי רבי אבאו יש לנו בעיה. כי אתה רוצה להגיד שזה אסור באכילה, ואם כל פעם כשאתה מדבר על איסור אכילה זה כולל איסור הנאה, אז אין לך ברירה. אתה חייב לכתוב לא יאכל, ואז להגיד, שמע, לאכול אסור אבל ליהנות מותר. אבל לפי חזקיה, מה הבעיה? תכתוב לא יאכל, לא יאכלו. אל תכתוב לא יאכל. אז אני אבין, לאכול אסור, ליהנות מותר. בשביל מה צריך לכתוב לא יאכל, שזה משמע גם אסור לאכול וגם אסור ליהנות. אל תחשוב שאסור ליהנות, לא מותר, אבל בשביל מה כתבת לי לשון לא יאכל? וחזקיה, למה לי למכתב לא יאכל, ואחרי שזה, אני מבין שזה אסור גם בענה, ואחרי זה מה יתה לכם, למי שזה מותר בענה? לא לכתוב רחמנה לא יאכל, לא בא אליכם, תכתוב לא תאכל. אל תכתוב לא יאכל, ואז אני אבין לבד שזה אסור רק באכילה, וזה מותר בענה. מתרץ את הגמרא, אתה צודק. אמר לך חזקיה, מאיפה אני יודע שהתורה כשהיא כותבת לא יאכל, זה לא רק איסור אכילה, אלא זה גם איסור ענה. דווקא משרצים. טעם עדידי, כל מה שאני לוקח לכל התורה כולה, אני אומר שכשכתוב לא יאכל זה כולל איסור ענאה, נמי מאחה. למדתי את זה דווקא מפה. זה שהתורה הייתה יכולה לכתוב לא תאכל או לא יאכל, וכתוב לא יאכל, ואחר כך מה כתוב? שקץ יהיו לכם, שזה מותר בענאה. למה שאני חושב שזה אסור בענאה? אמרת לי רק לא לאכול. מפה לקחתי את זה. שהתורה כתבה לא יאכל, ילמד אותנו שזה גם אסור בענה. וזה שכתוב אחר כך שקץ יהיו לכם, זה אומר שזה מותר בענה. כדי ללמד אותך שבמקום אחר שלא כתוב לכם, לא כתוב שזה מותר בענה, זה נשאר אסור בענה. ואת התורה כתבה פעם אחת, גם לא יאכל וגם לכם. לא יאכל ללמד אותנו שזה הכוונה לא רק איסור אכילה, זה גם איסור ענאה. וזה שכתוב לכם שזה מותר בענה. אם לא יאכל הכוונה רק שזה אסור באכילה, בשמועה צריך לכתוב שזה מותר בענה, דווקא זה הסיבה שהתורה כתבה לכם, להגיד שזה מותר בהנאה, כדי שתדע שבדרך כלל כתוב לא יאכל, הכוונה שזה אסור בהנאה. עכשיו שואלת הגמרא עוד קושייה, גם על חזקיה וגם על רבי אבהו. והרי איסור אכילת חמץ בפסח. תורה כותבת, רחמנא אמר, לא יאכל חמץ. אז זה כולל גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. ובאמת, בפסח לא רק אסור לאכול חמץ, אסור גם ליהנות מחמץ. זה אסור באכילה ובהנאה. אבל זה לפי דעת חכמים שככה נפסק להלכה. אבל יש דעה מאוד מחודשת של רבי יוסי הגלילי. הוא סובר שחמץ בפסח מותר בהנאה. חידוש גדול. לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, חמץ בפסח מותר בהנאה. שאלת השאלה איך, הרי כתוב לא יאכל. ותניא, רבי יוסי הגלילי אומר, תמע על עצמך, תתפלא על עצמך. איך חמץ אסור בהנאה כל שבעה? למה שחמץ יהיה אסור בהנאה כל השבעה ימים של פסח? בכל אופן רואים מפה שלפי רבי יוסי הגלילי, למרות שכתוב לא יאכל, חמץ מותר בהנאה בפסח. מתרצת הגמרא, אתה יודע למה חמץ מותר בהנאה לפי רבי יוסי הגלילי בפסח? שאני הטעם דאמר קרא ולא יראה לך שאור. בצד אחד אסור שתאכל חמץ, אבל השאור הזה שלך יהיה. שואלת הגמרא, רגע, ולפי דעת רבנן, שהם סוברים שחמץ הוא לא שלך, הוא אסור בהנאה. מה הם ילמדו מלך, לא יראה לך שאור? הם לומדים, דווקא אם השאור הזה הוא שלך, אז אי אתה רואה. אבל אתה רואה חמץ של אחרים. למשל, אם נוכרי יניח אצלך בבית חמץ, מותר לך לראות את החמץ הזה. וכן, אתה יכול גם לראות של גבוה. אם יש לך חמץ של הקדש בבית, גם כמו אתה לא עובר על איסור שאתה רואה את זה. שואלת הגמרא, רגע, ולפי רבי יוסי הגלילי, אדם, כן עובר על איסור כשהוא רואה חמץ של אחרים ושל גבוה? הרי לפי דעתו גם לא עובר על איסור, אז מאיפה הוא לומד את זה? כנראה מדי שכתוב, לא יראה לך שאור. אז אם כן הפסוק הזה לא מיותר בשביל ללמוד ממנו שהחמץ מותר בהנאה בפסח, אז מאיפה הוא ילמד שחמץ מותר בהנאה בפסח? עונה הגמרא ואידך, רבי יוסי הגלילי לומד, שזה שכתוב פעמיים לך, תרי לך כתיבי, כתוב פעמיים. כתוב ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, כתוב פעמיים לך. פעם אחת מלמד ש חמץ בפסח מותר בהנאה, שלך יהיה. פעם אחת זה מלמד ששלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. שאת הגמרא, רגע, זה פידת חכמים, למה צריך פעמיים לך? הרי מספיק פעם אחת שיהיה כתוב כדי ללמד אותנו שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. רק שלך אתה עובר משום בל ייראה. חמץ שלך? אז אם כמשמע תורה באמת כתבה פעמיים לך, וידך, כיוון שיש שני סוגי נוכרים, שבכל זאת התורה מתירה לראות את החמץ שלהם אם הם הניחו את זה אצלך בבית. אחד בנוכרי שכיבשתו. נוכרי שכבשת אותו שהוא נמצא ברשותך. ואחד בנוכרי שלא כיבשתו. נוכרי שלא נמצא ברשותך. לא רק נוכרי שברשותך אסור, מותר לך לראות את החמץ שלו אם הוא נמצא אם הוא נח את זה אצלך, אלא אפילו נוכרי, זאת אומרת ככה, לא רק נוכרי שהוא לא תחת ידך, אם הוא שם אצלך חמץ, אתה לא עובר על איסור, בא להיראה, הוא בא להימצא כשאתה רואה את החמץ שלו, אלא אפילו נוכרי שכיבשתו, אתה גם כן לא עובר על איסור, בא להיראה, הוא בא להימצא כשאתה רואה את החמץ שלו, אם הוא נמצא ברשותך. לכן כתוב פעמיים לך. שואלת הגמרא, וידך. אז אם ככה רבי יוסי הגלילי, מאיפה יש לו לך מיותר ללמוד שחמץ בפסח מותר בהנאה, הרי צריכים את שתי הלכה, פעם אחת בשביל ללמד שאם יש חמץ של נוכרי אצלי בבית, אפילו שזה נוכרי שהוא לא תחת ידי, מותר לי לראות את החמץ שלו, ופעם אחת בשביל אפילו אם הוא כן תחת ידי, מותר לי לראות את החמץ שלו, צריכים את הפעמיים לך, אז אם כן, מאיפה לומד רבי יוסי הגלילי שהחמץ מותר בהנאה? תרץ את הגמרא, תלתה לך כתיבי, כתוב שלוש פעמים לך. הפעמיים שאמרנו קודם, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. יש פעם שלישית, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך שבעת ימים. לומדים מזה, כתוב פעם שלישית לך. למד שחמץ בפסח מותר בהנאה לפי רבי יוסי הגלילי. שאלת הגמרא ואידך, ולפי דעת חכמים, שהם סוברים שהחמץ בפסח אסור בהנאה, אז מה הם ילמדו מההלכה שכתוב פעם שלישית? ואידך, חד בשאור וחד בחמץ. הפסוק אומר, לא יראה לך שיעור ולא יראה לך חמץ. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. מותר לך לראות חמץ של נוכרי שהוא לא תחת ידיך. גם אם הוא הביא אצלך חמץ וגם אם הוא הביא אצלך שיעור. למה צריכים לכתוב גם על חמץ וגם על שיעור? הוא צריכי. למה? מצד אחד היית אומר, אתה יודע למה מותר שאתה תראה בפסח חמץ של נוכרי, אם, לא, אם זה לא החמץ שלך, זה חמץ של נוכרי, מותר לך לראות? למה? כי חמץ של נוכרי, הוא לא יכול לעשות חמץ עיסה אחרת. אבל אולי שיעור, חימוצו קשה. אתה יודע מה זה שיעור? שיעור, אתה לוקח חתיכה מהשיעור הזה, שיעור זה בעצם חמץ, אחרי שהוא כבר התיישן, הוא הופך להיות כמו מה שנקרא שמרים. הוא מחמץ בצקים אחרים, עיסות אחרות, חימוצו קשה. הוא, כשאתה מכניס אותו לתוך עיסה, הוא מזרז את החימוץ של אותה העיסה. הייתי אומר, מה, שיעור אתה רוצה להשאיר ברשותך בפסח? אז מה אם זה של נוכרי? אבל זה דבר שמחמץ אחרים גם. אל תשים את זה ברשותך. ואת אם התורה הייתה כותבת שמותר לך לראות חמץ של נוכרי אם מולו שלך, הייתי אומר דווקא חמץ מותר, אבל שיעור שמחמץ אחרים אולי יעשו. ואולי מספיק שהתורה תכתוב שיעור, שמותר לך לראות ברשותך שיעור של נוכרי. ואז הייתי אומר, כל שכן חמץ, הייתי אומר, מה פתאום? אתה יודע למה שיעור מותר לך להחזיק ברשותך? תנסה לאכול את השיעור הזה. אי אפשר לאכול את זה. אבל חמץ שאפשר כן לאכול, הוא ראוי לאכילה, אולי זה גם של אחרים אסור לך לראות, אפילו של נוכרי אסור לך לראות. לכן התורה אומרת, גם שיעור וגם חמץ, אם זה של אחרים, מותר לך לראות. עכשיו, לך השלישי, מה הוא בא ללמד? הוא בא ללמד שאפילו נוכרי שתחת ידיך, שכיבשתו, אפילו שהוא נמצא איתך, בכל זאת, אחד כזה, מותר לך לראות את החמץ שלו. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, אתה רואה חמץ של נוכרים שהפקידו ברשותך. טוב, אז אם כן, בעצם אנחנו מסבירים בצורה טובה מאוד, מאיפה למד רבי יוסי הגלילי, שלמרות שכתוב לעניין חמץ לא יאכל, שכולם יודעים שזה כולל גם איסור הנאה, בכל זאת, לפי דעתו, זה מותר בהנאה. חמץ בפסח מותר בהנאה לפי דעתו. הסברנו גם את דעת חכמים, שככה גם ההלכה, שחמץ בפסח אסור גם בהנאה, הם לומדים כל אחד מהם את הלימודים לפי איך שהוא מסביר. אז הסתדר טוב דעתו של חזקיה, שסובר שכשכתוב לא יאכל זה כולל איסור הנאה, גם דעתו של רבי אבאו שכתוב שתמיד כתוב לשון אכילה זה כולל גם איסור הנאה. הסתדר דעתו שלו ודעתו שלו הסתדרו. אומרת הגמרא, למה כתנאי? אולי נאמר שהדעה של רבי אבאו, שסובר שתמיד שכתוב איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה, אולי נאמר שזה שנוי במחלוקת תנאים. כי הרי הברייתא אומרת, לגבי חלב של נבלה, כתוב, וחלב נבלה, חלב של בהמה כזאת, שמתה לא על ידי שחיטה כשרה. אז החלב שלה, וכן חלב של טרפה, טרפה זה בהמה כזאת, שגם אם היא כן נשחטה, אבל היה בה איזשהו מום, שמקצר את ימיה, יעשה לכל מלאכה. מותר ליהנות מהחלב הזה. והחול לא תאכלוהו. אסור לאכול חלב של נבלה. אבל לעשות מזה מלאכה מותר. יכול לעשות מזה נרות חלב. להשתמש מזה מותר, אבל לאכול אסור. עכשיו, היה מספיק שיהיה כתוב, יעשה למלאכה. מה תלמוד לומר לכל מלאכה? מה בא ללמד המילה כל? מה זה בא לרבות? אז יש דעה של רבי יוסי הגלילי. הוא לומד את זה בצורה כזאת. שיכול, אם היה כתוב יעשה למלאכה, היינו אומרים, חלב, לעשות עם זה מלאכה? זה הרי אסור. למה שיהיה מותר לעשות עם זה מלאכה? אתה יודע למי מותר לעשות מלאכה בחלב? יעשה למלאכה? בבית המקדש יהיה מותר. בית מקדש? זה הרבה יותר חמור שם, לא? לעניין חלב, לא. חלב של קורבנות מקטירים על גבי המזבח. זה מותר בבית המקדש, החלב. לא באכילה, אבל אכילת מזבח כן, מקטירים את זה על גבי המזבח. אז אולי בשביל זה מותר גם בהנאה. למלאכת גבוה יהיה מותר, אבל מאיפה נלמד למלאכת עדיות? אולי למלאכת עדיות יהיה אסור, סתם מלאכה של מישהו אחר שהוא לא מבית המקדש. לכן תלמוד לומר לכל מלאכה, שזה מותר בענה גם לא בבית המקדש. אלה הם דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא דורש את זה אחרת. רבי עקיבא אומר, אתה יודע למה צריך להיות כתוב לכל מלאכה? כי אם היה כתוב למלאכה יכול, למלאכת אדיוט, יהיה חלב נבלה טהור. אנחנו יודעים שנבלה מתמה. נבלה היא אב התומה. בהמה שלא נשחטה בשחיטה כשרה, אלא המתה בצורה אחרת, היא מתמה. נבלה מתמה. אבל החלב טהור. לכן אומרת, התורה יעשה לכל מלאכה, הוא טהור, הוא לא טמא. רק הבשר של הנבלה טמא, אבל החלב שלה טהור. עכשיו, הייתי אומר, תשמע, הוא טהור בשביל דברים של חולין, אבל אולי בהקדש, אולי בבית המקדש, אולי שם זה יהיה טמא. הוא יכול למלאכת אדיוט, חלב נבלה יהיה טהור, אבל אולי למלאכת גבוה, חלב נבלה יהיה טמא. תמוד לומר, יעשה לכל מלאכה, גם לעניין מלאכת גבוה. עכשיו, למה באמת רבי יוסי הגלילי? עכשיו, מה באמת ההבדל בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא? רבי יוסי הגלילי סבר, לטומאה ולטהרה, ללמד שחלב נבלה טהור, לא יצטריך קרא, לא צריך פסוק מיוחד. אם הוא טהור, הוא טהור, גמרנו, גם לעניין הקדש וגם לעניין, גם לעניין חולין. כי יצטריך קרא לאיסור ולהיתר. הדבר, הסיבה שהפסוק אומר, יעשה לכל מלאכה, זה בא ללמד, שמותר חלב מותר בענה לא רק בית המקדש אלא גם מחוץ לבית המקדש. רבי עקיבא סובר הפוך, לאיסור ויתר לא צריך קרא, לא צריך פסוק מיוחד להגיד שהחלב מותר בענה גם מחוץ לבית המקדש, אלא כי צריך קרא לטומאה ולטהרה ללמד אותנו שהחלב של נבלה אין בו טומאה, הוא טהור אפילו לגבוה. למה רבי יוסי הגלילי סובר שצריך את הפסוק להתיר בענה ורבי עקיבא סובר שצריך את הפסוק לטומאה ולטהרה? מה אליו? וכי לא באק המפלגי, וכי הם לא נחלקו בוויכוח הזה, וכי הם לא מתווכחים בדבריו של רבי עבר. רבי יוסי הגלילי סבר כמו דעתו של רבי עבר. כשהתורה אומרת, לא תאכלו, הכוונה משמע בין איסור אכילה, בין איסור הנאה. פסוק אומר כבר, לא תאכלו. חלב נבלה, לא תאכלו. והכוונה גם שאסור ליהנות. אז לכן, כשהתורה אומרת, יעשה לכל מלאכה, בחיית הקרא למישרי לנבלה בהנאה ודעתה. הפסוק בא ללמד שבהנאה זה בכל זאת יהיה מותר. כי לא תאכלו הכוונה גם איסור הנאה, אבל התורה לא רוצה שזה יהיה אסור בהנאה. אבל היא רצתה כן ללמד אותנו שזה אסור באכילה. היא הייתה חייבת לכתוב לשון אכילה בשביל לאסור באכילה. אבל כדי שלא תסבור לומר שזה גם אסור בהנאה, לכן אומרת, יעשה לכל מלאכה, שזה מותר בהנאה. לא צריך להגיד אבל שהוא טהור. זה פשוט לנו. לעומת זאת, רבי עקיבא סבר, יש כתוב, לא תאכלו, ברור שזה מותר בענה. הוא חולק על רבי עבר. הוא סובר שלא תאכלו, זה הכוונה רק איסור אכילה. משמע. איסור הנאה לא משמע. אז אם כן, מה שכתוב יעשה לכל מלאכה, זה לא בא ללמד שזה מותר בענה. זה ברור שזה מותר בענה. למה שזה אסור בענה? לא כתוב כאן איסור הנאה, כתוב לא תאכלו. מה בכל זאת התורה באה להגיד? יעשה לכל מלאכה. יאמר אותנו, אתה יודע, גם בזמנים הטובים שלנו שבעם ישראל, שאנחנו נזכה, שיהיה לנו טהרה, נוכל לתאר את עצמנו, ושיהיו כולם טהורים, יהיה אפר פרה אדומה והכל, גם אז, דע לך, חלב של נבלה הוא טהור. כי אתה קרא לטומאה וטהרה. הפסוק בא ללמד אותנו שחלב נבלה טהור. אז אם כן, הוויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי יוסי הגלילי, אנשים לא קולטים. יכולים ללמוד את זה ככה, לא להבין מה. אתה לומד טומאה וטהרה, אתה לומד איסור והיתר. למה אתה לוקח את זה לכאן ואתה לוקח את זה לשם? אפשר להסביר שפשוט מתווכחים. מה הכוונה לא תאכלו? האם הם מסכימים עם רבי עבר שזה כולל איסור הנאה, ואז אומר רבי יוסי הגלילי, צריך להתיר את זה בהנאה, לכן זה הכוונה יעשה לכל מלאכה. או שהם לא מסכימים עם רבי עבר, אלא הם סוברים כמו חזקיה, שזה דעתו של רבי עקיבא. שיעשה לכל מלאכה, שלא תאכלו, הכוונה רק לא תאכלו. ליהנות מותר. אז מה זה יעשה לכל מלאכה? ברור. אז בא ללמד אותך שזה לא טמא, אז זה יהיה טהור. אתה יכול לעשות עם זה אפילו מלאכת גבוה. אומרת הגמרא, לא בזה נחלקו, אלא אפשר להגיד, כולי עלמא, הם מסכימים עם רבי עבר. גם רבי עקיבא אפשר להסביר שהוא מסכים עם רבי עבר. ולא תאכלו משמע בין איסור אכילה ובין איסור הנאה. אז במה הוויכוח? מה רבי עקיבא חולק על רבי יוסי הגלילי? והכה באק המפלגי. פה הם בזה הם נחלקו. רבי יוסי הגלילי סבר, תראה. הרי יש איסור לאכול בשר של נבלה. אסור לאכול נבלה. פסוק אומר, פרשת ראה בספר דברים, לא תאכלו כל נבלה. אסור לאכול נבלה. מיד אחר כך מה כתוב? לגר אשר בשעריך, תתננה והאכלה. או מכור לנוכרי. זאת אומרת, נבלה מותרת בהנאה. אז אם כן, כשהותרה נבלה בהנאה, בזה שכתוב לגר אשר בשעריך, תתננה והאכלה, או מכור לנוכרי, היא הותרה. רק הבשר של הנבלה הותר בהנאה. אבל חלב, גיד הנשה, חלבה וגידה לא הותרו. אז חלב של נבלה עדיין אסור בהנאה. שזה לעניין חלב נבלה, התורה אומרת, יעשה לכל מלאכה שלמותר בהנאה. כי יצטריך קרא ליתר נבלה, ליתר הנאה ודעתה. זה בא להתיר בהנאה. רבי עקיבא סבר, כשהתורה אומרת שלא תאכלו כל נבלה, אבל היא מותרת בהנאה, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה או מכור לנוכרי, כשהותרה נבלה, גם חלבה וגידה נמי יותרו. חלב, גידה, נשה, מותר בהנאה. חיצטריך קרא, כשהפסוק אומר לעניין חלב נבלה, אומר שזה מותר בהנאה, יעשה לכל מלאכה, לטומאה וטהרה זה בא ללמד. טוב, אבל לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, תורה כותבת שאסור לאכול, לא תאכלו כל נבלה. מה כן? לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה. זה רק אסור באכילה, אבל זה אסור בהנאה. זה רק אסור באכילה, אבל זה מותר בהנאה. רגע, זה מותר בהנאה? מה מותר בהנאה? לפי רבי יוסי הגלילי, רק הבשר. החלב אסור בהנאה. אבל מה, מאיזה פסוק נלמד שגם החלב מותר בהנאה? זה בגלל שכתוב, לא תוך חלב נבלה וחלב טרפה לא תאכלו. לא, אבל מה כן כתוב? יעשה לכל מלאכה. חלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואוכל לא תאכלו. מלאכה מותר כן לעשות עם חלב נבלה. אז חלב מותר בהנאה בסוף. בסדר. זה לא נהיה מותר בהנאה מזה שהתורה התירה בכלל נבלה. כי שם היא תירה רק בשר, היא לא תירה חלב. אבל היא תירה חלב בפסוק אחר. יעשה לכל מלאכה. אבל מה עם גיד הנשה? מה גיד הנשה של נבלה? הוא נשאר אסור בהנאה. רבי יוסי הגלילי, אשכחן חלב דשארי רחמנה בהנאה. מצאנו שחלב התורה בסוף התירה אותו בהנאה. אלא גיד הנשה נעמה דאסור. מה את רוצה להגיד שגיד הנשה של נבלה באמת יישאר אסור בהנאה? אומרת הגמרא אפשר להגיד, כן. איבה את אימה, אם תרצה תאמר, זה אסור, כן, ותכף נראה שזה גם דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון באמת סובר שגיד הנשה של נבלה אסור בהנאה. והיא בית אימה, באמת אפשר להגיד שגיד הנשה של נבלה מותר בהנאה. ומה היא תלה בקל וחומר? הוא לומד את זה על ידי קל וחומר. איך? ומה חלב? אתה יודע איזה חומרה יש באכילת חלב? שאנוש קרת. אדם אוכל כזית חלב, חייב קרת, כמו שהוא אוכל כזית ביום הכיפורים. בכל זאת, חלב מותר בהנאה. יכול לעשות נרות חלב, אין בעיה. חלב מותר בהנאה. אז גיד הנשה שהוא הרבה יותר קל. כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זה מצוות לא תעשה. שאינו אנוש כרת, יש רק איסור לא תעשה. לא כל שכן שזה יהיה מותר בהנאה. אם חלב החמור מותר בהנאה, כל שכן גיד הקל יהיה מותר בהנאה. שואלת הגמרא, הרי יש דעה שסוברת שגיד הנשה אסור בהנאה. ורבי שמעון דאסר, שהוא אומר שגיד הנשה אסור בהנאה, הרי לכאורה יש פה קושייה. איך זה אסור? הרי אפשר ללמוד קל וחומר. ומה החלב החמור? אז זה חלב, אתה יודע מה זה חלב? ואדם אוכל חייב קרת. בכל זאת בהנאה זה מותר. תעשה מזה נרות, תעשה מזה מה שאתה מבין. שמן. להדלקה. אז גיד הנשה שהוא פחות חמור לו, כל שכן שמותר ליהנות ממנו? מה יענה על זה, על זה רבי שמעון? עונה הגמרא, הוא דוחה את הקל וחומר הזה. מי אמר שחלב זה יותר חמור? איקה למפרח, יש לי פרחה לקל וחומר. חלב זה כזה חמור? אתה יודע שחלב של חיה מותר. חלב של חיה טהורה מותר, הוא לא אסור. פסוק אומר בפרשת צו בספר ויקרא, כל חלב ושור וכסף ועז לא תאכלו. שור, כבש ועז, אלה הם בהמות, לא חיות. אותם לא תאכלו. אבל אם יש לך חיה טהורה, מותר אפילו לאכול את החלב שלה. אז אם כן, חלב הוא לא כזה חמור. מה לחלב שכן הותר מכללו? הכלל האיסור שלו, יש בו מקרה שהוא מותר. אצל חיה? אז אם כן, הוא יותר קל. תאמר באיסור גיד הנשה, האיסור שלו הוא כולל את כל המקרים, כל גיד הנשה אסור. שכמובן גם של חיה וגם של בהמה. לא הותר מכללו אצל חיה. בשביל זה, כי זה כל כך חמור, אולי, בשביל זה אומר רבי שמעון, שזה אסור בהנאה החלב הזה. ואז אם ככה נשאל את זה של אבידך, אז אם ככה רבי שמעון הרס לרבי יוסי גלילי את כל הקל וחומר, אז מה הוא יענה לפרחה הזאת? הגמרא, מה הקשר פה חיה עכשיו? אנחנו מדברים על בהמה. בבהמה קאמרינן. אני לא הבאתי להתיר חלב חיה בענה. דיברתי עכשיו על חלב בהמה, אני מדבר רק על בהמה עכשיו. בבהמה מי את לא אשתרי? בבהמה לא מצאנו שחלב מותר באכילה. ובכל זאת אנחנו רואים שמותר בענה. כל שכן, גיד אנשי שיהיה מותר בענה, שכל האיסור שלו זה רק, רק לב, רק לא תעשה. טוב מאוד, אנחנו לקראת סיום המסע המרתק, הנפלא, שהלכנו בעקבות רבי אבאו וחזקיה, כשכתוב בתורה איסור אכילה, אם זה כולל איסור הנאה או לא. באמת, הגענו למסקנה מרתקת. הבאנו את כל הפסוקים שכתוב בהם איסור אכילה, והקשנו מאותם פסוקים שכתוב איסור אכילה, והם בכל זאת מותרים בהנאה, איך ייתכן שזה מותר בהנאה? מכדי יוטבינו כל הנקראי, הקשנו את כל הפסוקים, ובסוף תירצנו את הכל, שנין הוא, שכתוב בהם איזשהו ייתור מיוחד, לכם, שלכם, לך, לא משנה, זה מותר בהנאה, הסתדרנו. עכשיו, נשאלת השאלה, רגע, חזקיה ורבי אבאו, במאי פליגי? איזה דין הם נחלקו? הרי בכל מקום שכתוב איסור אכילה, אם זה מותר בהנאה, כתוב מפורש איזשהו ייתור שזה מותר בהנאה. אז באיזה מקרים יש ויכוח בין חזקיה לבין רבי שמעון, לבין רבי אבאו? בשני דינים. בחמץ בפסח, ואליבא דרבנן, לפי דעת רבנן שחמץ בפסח אסור בהנאה. ודבר שני, בשור הנסכל. שור שהרג אדם למשל, שבדין ישבו דין תורה, ובאמת גילו שהוא באמת הרג אדם אותו שור, אז התורה אומרת, השור יסכל, נגמר דינו של השור בסקילה. בעל השור אמר, מה חבל, סתם יסכלו את השור, ואז הוא יהיה אסור לאכול מהבשר שלו, בוא נשחוט אותו, שחיטה כשרה לפני כן, אומרת התורה, השור יסכל, לא יאכל את בשרו, בעל השור נקי, אסור בהנאה, אפילו אם הוא שחט את השור הנסכל. ועל איבד את דברי הכל, שכולם יודעים שאסור בהנאה. עכשיו, בזה יש ויכוח בין חזקיה לבין רבי אבאו, לא לגבי הדין עדיין, אלא לגבי מאיפה לומדים שהם אסורים בהנאה. חזקיה נפיק לי מי לא יאכל, שכתוב שמה לא יאכל, גם לעניין חמץ בפסח כתוב לא יאכל חמץ, וגם לעניין שור הנסכל כתוב השור יסכל ולא יאכל את בשרו. רבי אבאו נפיק לי מנבלה, רבי אבאו לומד, סתם עצם זה שכתוב איסור אכילה, כי לגבי נבלה כתוב לא תאכלו כל נבלה, ואז התורה מתירה בהנאה, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה. לומד רבי אבאו שכל מקום בתורה שכתוב לשון אכילה זה כולל איסור הנאה, כי כשהתורה רוצה להגיד שזה מותר בהנאה, היא מדגישה מפורש שזה מותר בהנאה, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה. הרשויות הגמרא בסדר, נכון, יש הבדל באמת מאיפה לומדים ששור הנסכל ואחר דיברנו על חמץ ופסח אסורים בהנאה, הוא לומד את זה מלא יאכל, הוא לומד את זה בכלל מאיסור אכילה, כל מקום שכתוב איסור אכילה זה הכוונה איסור הנאה. אבל מכדי בין למר ובין למר אסורים בענה, מהי ביניי הוא? הרי שניהם מודים שגם שור הנסכל וגם חמץ בפסח אסורים בענה, אז מה ההבדל לדין בין חזקיה לבין רבי אבאו? הגמרא יש הבדל ביניהם לגבי דין אחד. איכא ביניי הוא ההבדל ביניהם כשאדם לוקח בהמת חולין, במקום לקחת אותה למשחטה לשחוט, הוא מצא לעצמו משחטה. בית המקדש, שם הוא רוצה לעשות אותה למשחטה לשחוט בשר חולין. חולין שנשחטו בעזרה. אסור באכילה. השאלה היא, האם זה מותר בהנאה או לא? עכשיו, רש"י כותב שזה לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא לגבי נבלה, שם כתוב לא תאכלו כל נבלה, ואז הפסוק אומר, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. זאת אומרת, התורה נותנת לנו פירוט. מה עושים עם גר? מה עושים עם נוכרי? גר הכוונה, כמו שדיברנו כשלמדנו את זה בדפים הקודמים, הכוונה לנוכרי שומר מצוות, שומר שבע מצוות בני נוח. ונוכרי הכוונה, נוכרי חילוני, שלא שומר אפילו שבע מצוות בני נוח. בכל אופן, התורה אומרת, גר אתה נותן לו מתנה, את הנבלה, ולנוכרי אתה מוכר לו. אומר רבי יהודה, דברים ככתבם, אתה שומע? אתה לא הולך למכור לגר, ואתה לא הולך לתת מתנה לנוכרי, אלא לגר אתה נותן מתנה את הנבלה הזאת, אם אתה רוצה לתת לו את זה, ואם אתה לא רוצה לתת את זה לגר, אלא אתה רוצה שזה יגיע לנוכרי, אתה יכול רק למכור את זה לנוכרי. דברים ככתבם. אז אם כן, חזקיה סבר שכשכתוב לא יאכל, זה בא למעט, לומר, גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. באיזה מקרים הוא מדבר? למיותי הני, חמץ, שור הנסכל, שניהם אסורים בהנאה. התורה כותבת לגבי טריפה, שאסור לאכול טריפה, מה כן? לכלב תשליחון. למה כתוב לכלב תשליחון אותו? דווקא אותו ולא משהו אחר. יש משהו אחר שאסור לך להשליח אותו לכלב, כי זה הנאה. אתה חוסך את הסעודה הזאת לכלב, אתה לא צריך לשלם כסף להכיל את הכלב שלך. אז אתה חוסך פה סעודה. זה הנאה. טריפה מותר ליהנות מטריפה, אבל רק לכלב תשליחון אותו, אותו אתה מאכיל לכלבים. אבל יש דבר אחר שאסור בהנאה. מה? למיעוטי חולין שנשחטו בעזרה. בשר בשדה טריפה לא תאכלו. שהם נשחטו מחוץ למקומם. שדה זה מחוץ למקומם, לא ניכנס לכל הלימוד. בכל אופן, מה שכתוב כאן, אותו, זה בא לומר, דווקא טריפה לכלב תשליחון אותו, הוא מותר בהנאה. אבל חולין שנשחטו בעזרה, אסורים אפילו בהנאה. זה דעתו של חזקיה. לפי דעתו של חזקיה, חולין שנשחטו בעזרה, אסורים מהתורה בהנאה. לעומת זאת, רבי אבאו סבר, כמובן גם כמשיטת רבי יהודה, דברים ככתבה, הוא סובר אותו שנאמר לעניין טריפה, זה בא למיותי הני. זה בא למעט חמץ בפסח שאסור בהנאה, ושור הנסכל שנשחט שאסור בהנאה. אותו אתה משליך לכלב, אבל אתה לא אסור לך להשליך לכלב חמץ בפסח ושור הנסכל. ומאיפה נלמד איסור הנאה בחולין שנשחטו בעזרה? לאו דאורייתא נינו, זה באמת לא אסור מהתורה. באמת אין בזה איסור מהתורה בחולין שנשחטו בעזרה. האיסור של זה בהנאה הוא לא איסור מהתורה. ועד כאן דף כ"ג.